למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה לך למעשה, שאלות ותשובות בעל החיים לכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם מאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם, בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק. תודתנו נתונה למירו שתהיה מזכירותיו שלמה מאים השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו נוחזים בלכות מוקצה, הגענו לסעיף למתת, סעיף למתת ומת ומם אוחזים בדיני טלטול בעלי חיים, תכף ניגע בזה. אבל מכיוון שיש לנו מסורת רבת שנים שבחודש אלול כל שבוע אנחנו מתחזקים ביחד איזה חיזוק, אז בשבוע שעבר זה היה התוכנית הראשונה של חודש אלול, התחזקנו על נושא של הברכות, לברך בכל רם, לאט, להבין את הברכה, וזה סנגוריה גדולה מאוד בשמיים. ועכשיו בעזרת השם נוסיף עוד חיזוק. החיזוק שנוסיף היום בסייעתא דשמיא הוא חיזוק של להרבות כבוד שמיים. מה זה נקרא להרבות כבוד שמיים? לצערנו הרב אנחנו חיים במדינה שיש פה עסקים שפותחים בשבת. אז באופן נורמלי בן אדם אומר, עסק שפותח בשבת, מה אני קשור, מה אני לא קשור. אבל יש המון עסקים שפותחים בשבת שאנחנו משתמשים בהם בימות החול. אז אנחנו כל שנה בתקופת הקיץ מטריעים לא ללכת לפרקי מים ולוקח יותר נופש שמחללים שבת, לא לסייע בדרובי עבירה, לא לעזור לאנשים לרמוס את השבת הקדושה. וברוך השם שנים רבות יש כל מיני ענויות, ולא רק מצד האנשים אלא אפילו מצד בעלי עסקים. עכשיו יש פה איזה משהו שהוא קשור לדבר הזה והוא שייך לכולם. מה זה לכולם? יש במדינת ישראל 1,300 תחנות דלק, מתוכם רק 180 שומרים שבת, היתר מחללים שבת. אותם תחנות דלק שמחללים שבת, מובן שעל פי גדולי ישראל לא מתדלקים בהם, מכיוון שאתה מסייע בדוברי עבירה, אתה נכנס, משלם כסף לתחנת דלק, והכסף הזה עוזר להם לתחזוקה, גם על דברים שהם עושים בשבת. אז גם אם נאמר שמבחינה הלכתית מובהקת, מצד לפני עיוור ומסייע, זה לא שייך, כי גם בלעדיך הם היו פותחים בשבת, אבל עדיין יש בזה משום סיוע וחיזוק לאנשים שרומסים את השבת הקדושה, ולכן כל אדם ואדם שיש לו רכב ומתדלק, ועירת שמיים בקרבו, לא ייכנס ולא יתדלק כל השנה, יקבל את הקבלה עכשיו, אבל כל השנה בתחנות שמחללים שבת. זה קבלה מאוד רצינית, קבלה מאוד חשובה, אולי קצת קשה, אבל בקצת שימת לב, לא הרבה, קצת שימת לב מסתדרים. שימת לב זה אומר שאתה יודע פחות או יותר את התצרוכת של הדלק שלך במשך היומיים או השבוע, השבועיים הקרובים, אז אתה יודע לגשת לתחנת דלק ששם שומרים שבת, לא פותחים בשבת, ואתה מתדלק פול, טנק מלא, וככה זה מספיק לך לתקופה שאתה צריך. ואם אדם מסדר את עצמו בצורה מסודרת, אז לא יעונה לו מצבים שהוא צריך פתאום לתדלק באמצע הכביש בתחנות שמחללים שבת. אנחנו נוסעים ברחבי הארץ הרבה בשיעורים, וברוך השם מעולם לא יצא לנו ולא הוזקקנו לתדלק בתחנה שמחללת שבת. לשם כך בן אדם אומר, אז מה התחנות ששומרים שבת? אני לא יודע. לשם כך, קיבצנו בסייעתא דשמיא, יותר נכון מישהו הביא לנו בסייעתא דשמיא את כל התחנות ששומרים שבת. 180 תחנות ששומרים שבת, זה מחולק מאוד יפה לפי כל האזורים בארץ, לפי כל עיר ועיר, לפי א' ב'. מי שמעוניין לקבל את הרשימה המפורטת של כל התחנות ששומרות שבת, ברשימה שתראו זה רק התחנות ששומרות שבת, 180 תחנות, יכול לשלוח בקשה למייל של הבית תורה HL5047-5047, לבקש שהוא מבקש את הרשימה המפורטת של כל התחנות ששומרות שבת בתחנות דלק, וישלחו לו את זה, זה מאוד פשוט. ואז יש לך את זה זמין, איפה שאתה נמצא, באיזה אזור, אתה רואה לפי א' ב', אתה יודע איפה להיכנס, כתובת מסודרת, הכל. אז מי שמעוניין ישלח בקשה למייל שכתובתו HL5047547, אותו מייל שדרכו אפשר להשיג תעלונים, HL5047547, ויבקש בקשה על הרשימה המפורטת של התחנות דלק ששומרות שבת, וישתכו לו. תדעו לכם שהציבור שומרי תורה מצוות, הציבור החרדי בארץ ישראל הוא ציבור מאוד מאוד גדול ומאוד חזק, יש לו כוח מאוד חזק. ראינו מה קרה אז במאפיית אנג'ל שהפסיקו לקנות במזה זה חודש חודשיים, כמה הפסידים קרו שם. ואם באמת יהיה פה איכות מוחלט של כל בן אדם שומר תורה מצוות שהשבת חשובה לו, לאו דווקא בן אדם חרדי, כל אדם ששומר תורה מצוות שהשבת חשובה לו, לא לתדלק בתחנות שבחללות שבת, אנחנו בעזרת השם, חוץ ממה שזה כבוד שמיים גדול מאוד וזה זכות אדירה ליום הדין, גם אם נגיד שזה לא יעשה שום דבר בתחנות שמחללות שבת, לא יזיז להם כלום, אבל זה כבוד שמיים מאוד גדול שאנחנו חסים על כבודה של השבת וסנגוריה גדולה מאוד ליום הדין. חוץ מהדבר הגדול הזה, אנחנו נראה בעזרת השם שיהיו תחנות, אני מקווה שזה יהיו הרבה, שעד עכשיו חיללו שבת, וברגע שהם יראו שיותר ויותר אנשים פחות מתדלקים אצלהם ויראו כנגד את התחנות האחרות שמתדלקים אצלהם יותר, הם גם יפסיקו לחלל שבת. סיפר לי בעל ארגון גדול מאוד של צדקה וחסד, שיש לו הרבה מסעיות, ובמשך שנה, בשנה יש מאות אלפי שקלים של סולר במסעיות, וכולם מתדלקים רק בתחנות ששומרות שבת. זאת אומרת, זה דבר שהוא אפשרי גם למסעיות, וגם לאנשים שנמצאים כל היום על הכבישים, ובכל מצב הדבר הזה אפשרי. רק צריך רצון. צריך רצון והבנה, זה כבר דיברנו כמה פעמים, וכבר הבאנו את זה בהליכות שבת, בסופו, מכתב של גדולי ישראל, שיש איסור להיכנס ולקנות ולתדלק וכל דבר אחר בתחנות או במפעלים או בחנויות או בפרקי מים שמחללים שבת. למה? כי זה מסייע בדור עברה עבירה וצריך להתאמץ ללכת למקומות אחרים. ברור שאם אתה נתקעת באמצע כביש ואין לך דלק ויש לך רק תחנה שמחללת שבת, ברור, אז מה תעשה? אין אפשרות אחרת. אבל מראש בן אדם צריך לתכנן את עצמו בכזו צורה. זה קבלה גדולה מאוד, זה נקרא להרבות כבוד שמיים. להרבות כבוד שמיים זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, יש פה מקומות שמחיילים שבת, ואנחנו מתדלקים, ואנחנו צריכים את התדלוק, אדם לא יכול לנסוע בלי תדלוק, ויש לנו אפשרות קלה ונוחה לתדלק בתחנה שמחללת שבת, אנחנו מתאמצים, נוסעים עוד קצת, מחשבנים עוד קצת, מתדלקים רק בתחנות ששומרות שבת, זה כבוד שמיים גדול מאוד, שמראים לקדוש ברוך הוא שהשבת הקדושה חשובה לנו לא רק בשבת, גם באמצע השבוע. בשבת היא חשובה שאנחנו מקיימים את הלכות שבת כמו שצריך, לומדים הלכות שבת כמו שצריך לקיים את השבת, עושים את הסעודות כמו שצריך, זכור ושמור. במשך השבוע גם כן אנחנו זוכרים את השבת. לא רק בשבת זוכרים את השבת, גם כל השבוע. איך אנחנו זוכרים את השבת כל השבוע? לא רק בקניות של יום חמישי שישי, אלא גם בזה שאנחנו כל השבוע לא מתדלקים בתחנות דלק שמחללים שבת. ומי שרוצה, כפי שאמרתי, יכול לקבל את כל הרשימה המפורטת של התחנות ששומרות שבת, בכתובת שלנו, של הבית תורה, HL5047, לשלוח מייל, בקשה למייל הזה, וישלחו לכם בחזרה. עד כאן בעניין הקבלה השנייה לחודש אלול. עכשיו אנחנו ממשיכים בנושא של מוקצה. בסימן שלחי ציף למתת וסעיף מם, פוסק השולחן ערוך, וזה דין לדגמרה, שכל בעלך יש לו דין של מוקצה מחמת גופו. כיוון שמוקצה מחמת גופו, דבר שאין עליו תורת כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, גם בעלך אין עליו תורת כלי, לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, ולכן יש לו דין של מוקצה מחמת גופו. זה לא משנה אם זה בעלך פרטי, או בעלך של אפקר, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו. תכף נדבר על בעלי חיים לשעשוע. מה שהתחדש, ולכן אסור לטלטל אותם גם במקום הפסד ממון מרובה. אפילו במקום הפסד ממון מרובה אסור, כמו כל מוקצה שאסור לטלטל אותו, אפילו בהפסד ממון מרובה, כפי שמשנה ברורה מביא שם בסעיף קטן קוף במבב. כעת, יש פה יותר מיוחד, שגם כן מופיע בגמרא בשבת בקוף כפחת, שהתירו טלטול במקצת משום צער בעלי חיים. לא התירו לטלטל בעל חי, אבל אם זה רק טלטול במקצה, דיינו שאתה לא מזיז את כל הבעל חיים ממקום למקום, אלא אתה רק מטלטל מקצת גופו, זה נקרא טלטול במקצת. טלטול במקצת זה יכול להיות שאתה פתח לו את הפה, ויכול להיות שאתה מדדה אותו. מדדה אותו פירושו שאתה תופס אותו בעורף וככה מוביל אותו. אתה לא מרים אותו מהרצפה, אתה לא מרים אותו מהרצפה, אבל אתה מזיז אותו דרך התפיסה בעורף או דרך התפיסה עם החבל וכדומה. זה נקרא טלטול במקצת, שאתה מטלטל את מקצתו של הבעל חי, לא את כולו, אף על פי שטלטול במקצת שמי טלטול. כפי שמופיע במשנה ונפסק בשולחן ערוך בשין י' סעיף ז', ולכן לא מעצים ממנו שלמד בשבת. אבל משום צער בעלי חיים מותר. זאת אומרת, אם אדם למשל יש לו טוקי, והטוקי קטן, ואם לא פותחים לו את הפה הוא לא אוכל, מותר לפתוח לו את הפה, להכין אותו. אבל להרים אותו זה אסור, כי להרים אותו זה טלטול בכולו, וזה לא יתירו משום צער בעלי חיים. אבל טלטול במקצת, יתירו משום צער בעלי חיים. או לחלופין, אם יש לאדם כלב, והוא צריך לצאת איתו כל יום לעשיית צרכה, ולשם כך הוא צריך לשחוב אותו בחוט, זה מותר, זה טלטול במקצת, כי אתה לא מזיז את כולו, אתה רק מזיז אותו קצת עם החוט, זה טלטול במקצת, לצורך משום צער בעלי חיים, הרי שהדבר הזה מותר, וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר שיש בו צער בעלי חיים, יתירו משום, בגללו טלטול במקצת, אבל אם אתה צריך לטלטל את כל הבעל חי בשביל זה, לא רק מקצתו, זה אסור. יש דבר שנקרא בעלי חיים לנוי ולשעשוע. יש הרבה אנשים שמחזיקים בבית שלהם בעלי חיים לנוי ולשעשוע, זה יכול להיות טוקי, זה יכול להיות ציפורים שהם מצפצפים בקולם, זה יכול להיות ארנבת, יכול להיות שפן, אוגרים, אפרוחים וכדומה. זה בעל חי לנוי ולשעשוע. בעל חי לנוי ולשעשוע נחלקו בזה הראשונים, האם זה נקרא מוקצה או לא. מערך אור זרוע בסימן פי ב' כותב שזה לא נקרא מוקצה, כי זה כמו כלי לנוי, ברגע שיש לך בעל חי לנוי ולשעשוע, זה כמו כלי לנוי, זה לא נחשב מוקצה. אם אין בעיה של צידה, מותר לטלטל אפילו לא משום צער בחלים, ואפילו את כולו ביחד, אם אין בעיה של צידה. אבל מערך הוזרוע, שלח את השאלה שלו לראש, ושם בסימן פי א' הוא מתיר, ושם בסימן פי ב' הראש מחזיר לו תשובה, שלא, שהוא לא מתיר את זה, הוא חולק עליו, הוא לא מתיר את זה. הראש אומר שם כמה טעמים, עיקר הטעם של הראש משום לא פלוג רבנן, כיוון שסתם בעל חי אין לו תורת כלי, אז גם בעל חי לנוי ולשעשוע לא פלוג רבנן, וזה נחשב מוקצה מחמת גופו. וככה נוקטים הפוסקים למעשה, מרן הרב עובדיה, מרן רב שלמה זלמן אוירבך ועוד, שבעלי חיים לנוי ולשעשוע נוקטים כדעת המערך וזרוע, הראש, שזה נקצה מוקצה מחמת גופו, ויכול להיות שאפילו מערך וזרוע חזר בו, כי הוא תהיר והוא שלח תשובה לראש, והראש שלח שאלה לראש, והראש החזיר לו שהוא עושר. לא כתוב אחר כך במערך וזרוע שהוא נשאר בדעתו. יכול להיות שאפילו הוא חזר בו. כל פנים נוקטים על הלכה כדעת הראש, שבעל חי לנוי ושעשוע, אסור לטלטל אותו בשבת, ולכן, אם יש לאדם קווריום של דגים, או כלוב של טוקים, אסור לו להרים את זה במקום למקום, וכן על זה הדרך. אפילו שאין פה מה של צדה, אומרים את כל הכלוב, את כל האקווריום, זה אסור. אבל יש שני היתרים. היתר אחד, אם יש להם צער בעלי חיים, זאת אומרת, נגיד יש לו כלוב של טוקים, או קופסה של אפרוחים, והשמש מכה עליהם, זה צער בעלי חיים. בכזה מצב, אפשר להקל ולהרים את הכלוב, או את הקופסה של האפרוחים. למה? כי מצרפים פה שני דברים. מצרפים פה דעת הסוברים, שהתירו טלטול מוקצה בשום צער בעלי חיים. יש כאלה דעות באחרונים, ליאור הבא. כמו שמביא המשנה ברורה בסימן שני סעיף קטן עין, הם צרפים דעת הסוברים של בעל חי לנוי ושעשוע זה לא מוקצה, אז בצירוף שניהם מקילים. אז משום צער בעלי חיים, לא התרנו לטלטל בעל חי רגיל אלא רק במקצת, כפי שאמרנו מקודם, פתיחת הפה של הטוקי, הוצאת הכלב לעשיית צרכה וכדומה, אבל אם זה בעל חי לנוי ושעשוע ויש צער בעלי חיים, תראו לטלטל אפילו את כולו באופן שאין בעיה של צידה. וזה הדבר שצריכים לדעת אותו כל אותם אנשים שמחזיקים בעלי חיים בבית. יש דבר שני שהוא לא מוקצה, זה הוא כתב אגרות משה, כלב נחיה לעיוור. כלב נחיה לעיוור, כיוון שהכלב משמש לו ממש בתור מקל הליכה, אז יש לו שם של כלי גמור, ובזה הסכימו הפוסקים שזה לא נחשב מוקצה, ולא רק לעיוור זה לא נחשב מוקצה, גם לאנשים אחרים זה לא נחשב מוקצה. מדוע? מכיוון שיש לזה שם של כלי. ולכן, מותר לטלטל אותו ולהוציא אותו גם בלי שום צער בעלי חיים. חשוב לדעת שכל בעל חי שאמרנו שהוא נגדול כמוקצה, לא רק שאסור לטלטל אותו, אלא גם אסור ללטף אותו. כי כשאתה מלטף את הבעל חי, השערות שלו זזות. אם זה בעל חי בלי שערות, מותר. אבל אם זה בעל חי עם שערות, כשאתה מלטף אותו, השערות זזות, על פי הבנת רוב הפוסקים בביאור הלכה, בשין ב' סעיף י"א, תוספת שבת ועוד, אז זה גם נקרא טלטול במקצת. לא רק לטלטל את גוף הבעל חי במקצת, זה נקרא טלטול במקצת, אלא גם את השערות שלו. ולכן אסור לטף בעל חי, לא רק מניטוף לצורכו, גם אם הניטוף לצורכך, אסור, אלא אם כן הוא בעל חי בלי שערות, שזה מותר בכל אופן, כי זה נגיעה במוקצה, ונגיעה במוקצה מותרת. אלו סיכומם של דברים לגבי בעלי חיים בשבת, וזה נפקמין הגדולה מאוד, כפי שאמרנו, לאנשים שיש להם בעלי חיים בבית וכדומה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלטכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שאוכל להפריק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום, ערב טוב כבוד הרב.
ערב מצוין.
יש לנו שאלה שעלתה, שלא חשבנו עליה אף פעם, אבל היא עלתה ויש פוסקים שפסקו שזה אסור, לגבי לחצות ענב בשבת. האם מותר לחצות ענב בשבת בסכין?
לחצות ענב בשבת בסכין, בעיקרון, אם הענב הוא ענב קשה, וזה לא פסיק רי שהנוזל יצא החוצה, הרי שהדבר הזה מותר. כי אינו מחווה ולא פסיק רי שמותר. אם מדובר באופן שהענב קצת רך, וודאי שעל ידי החיתוך שלו יוצא קצת מיץ, וכידוע ששחטת ענבים זה דאורייתא, אז אם זה ניחלה, דיינו נוח לו בהוצאת, ביציאת המיץ הזה, אז ודאי שזה אסור, זה פסיק רי שדניחלה. אם זה לא ניחלה, אז זה נקרא פסיק רי שדלא ניחלה, אבל זה לא איסור דאורייתא. למה זה לא איסור דאורייתא? כי זה רק בשינוי. זה עכשיו איסור דרבנן.
פסיק רי שלא דרך שחיטה.
זה לא דרך, לא ככה דרך לשחות. זה פסיקרי שדלו ניחלה בדרבנן, ואז ממנה, אם זה לצורך תינוק, יהיה מותר. אבל אם זה לא לצורך תינוק, אז לא. אז אני חוזר שוב פעם. אם זה ענב קשה, זה לא פסיקרי ש... לא פסיקרי שמותר. אם זה ענב קצת רך, שאז יש פסיקרי שבחיתוך שלו שנוזל מיץ, אם נוח לך ביציאת המיץ, זה אסור. אם לא נוח לך, זה פסיק רי שדלא ניחלה בדרבנן, כי זה שינוי. אז אם זה לצורך תינוק שרוצים להכין אותו, זה מותר. אבל אם זה לצורך גדול, אז להימנע מזה, לא לעשות את זה.
אותו קנה לגבי זיתים, רוצים לקחת זית עם מזלג?
זיתים אותו דבר, אבל בזיתים הסיכוי שזה יצא שמן, זה שסיכוי מאוד רחוק.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, מחר ערב
שם. ערב מצוין.
נוסעים לשאול, לגבי...
אם אפשר להתקרב טיפה לפומית, או לצאת מהרמקול, שנשמע אותך טוב.
כן, שנייה. עכשיו, שומע יותר טוב?
בוא ננסה, כן?
לגבי תפילת ערבית, הרבה פעמים חזן ממהר, ואני לא מספיק איתו, נגיד, לא הספקתי להגיד השכיבנו. והחזן, בשביל קדיש, ואני מתוך רגילות, אז שכחתי להגיד השכיבנו, התחלתי השם שפתיים תפתח. עכשיו, התחלתי את התפילה. שאלה מה עושים באופן כזה, ואם יש הבדל בין אם אמרתי רק השם שפתיים תפתח, או התחלתי את התפילה עצמה.
אדם שלא אמר ברכה אחת מברכות קריאת שמע לפני התפילה, צריך להשלים אותה לאחר התפילה. ממילא, מכיוון שאתה התחלת השם שפתיי תפתח, השם שפתיי תפתח זה לא הקדמה של התפילה, זה התפילה בעצמה, זה חלק מהתפילה. ברגע שאמרת השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אז אתה כבר לא אומר את ברכת השכיבנו לפני התפילה, אלא אתה אומר אותה רק לאחר התפילה.
כן, שממלכות הכל מראה?
כן. כך מבואר בשולחן ערוך, בסימן סמך ג' שאם אדם לא אמר ברכת קריאת שבע לפני, אומר אותה אחרי. עכשיו הוא מדובר לגבי תפילת שחרית, אבל הוא עדין לגבי תפילת ערבית. אם אדם לא אמר לפני, אומר אחרי. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב בדיוק בקשר לבעלי חיים, בקשר למוקצה. רציתי לשאול את הרב איך אנחנו אומרים לנהוג. יש לנו גם טוקי בבית, לנוי. ואצלנו, כאילו, אין לו כלוב. הוא נמצא בבית על גזע עץ, ו-90% מהזמן הוא לא יורד מהגזע עץ הזה. אבל קורה לפעמים שהוא יורד, או בשבת, פתאום יכול לקרות מקרה שפתאום הוא יורד. יש לו דרך לעלות בחזרה, אבל למשל הוא יכול להגיע לכיוון שלנו, או פתאום בטעות לעלות עלינו. מה אנחנו אומרים לעשות הרב?
רגע, הגזע עץ שיש לו, זה לא... אתה אומר שיש לו איזה גזע עץ בתוך הבית?
כן, גזע קטן של עץ.
והוא לא בתוך כלוב הטוקי?
לא, הוא לא אף. הוא לא בתוך כלוב.
הבנתי, אז עכשיו מה השאלה?
הוא יכול לנצר.
הבנתי, הוא לא אף, אלא הוא קופץ במקום למקום, והוא מכיר את המקום שלו. אז מה השאלה עכשיו?
במידה, הטוקי פתאום יכול... יש מצבים שהוא יכול לנתר מהגזע עץ הזה ולהגיע למשל... אנחנו שומעים על הספה, או שיכול לעלות לנו בטעות על הרגל. איך אנחנו מורים להתנהג? איך מורים להחזיר אותו, כאילו, לדבר הזה?
לא צריכים להחזיר אותו. אתה אומר שהוא... השאלה לא איך להחזיר אותו, אלא איך להוריד אותו מהגוף שלך, זו השאלה.
בדיוק.
כי אתה אומר שלחזור לבד לגזע עץ, הוא יודע לחזור לבד. כל השאלה, איך אתה מוריד אותו מהגוף שלך?
בדיוק.
נכון? יפה. אז בכזה מצב, ברגע שהוא נמצא לך על הרגל או על הכתף, אתה יכול לתת מין תנודה כזאת עם הרגל, ואז ממנה הוא יורד, כביכול לתת לו מין... לא לתת
אני
לו...
יכול לקרב אותו, אני יכול ללכת לכיוון הגזע ולקרב, למשל את הרגל שלי לגזע והוא יעלה בחזרה, זה מותר?
כן, זה נקרא טלטול בגופו, זה בסדר גמור. וגם אם הוא נמצא לך לכיוון הרגל וכדומה, זה מותר לעשות את הפעולה הזאת, אבל אם נמצא על היד... או על הכתף, זה אסור, כי זה כבר טלטול ביד, וגם הכתף זה רגילות. אז אם נמצא על הרגל או על הראש, אתה יכול לעשות את זה, זה לא רגילות לטלטל אותו ככה. אבל אם נמצא על היד או על הכתף, שזה כן רגילות, אתה צריך לתת מין תנודה, קצת חדה, ביד או בכתף כדי שירד לארצה, ואז ממילא הוא ילך לבד, למקום שלו.
במידה הוא עלה למשל על כרית או על שפה, מותר לקרב את השפה לכיוון המקום שלו? של הזוקי או שזה אסור?
ברגע שהטוקי עלה על ספה לא מרצונך, אתה לא שמת את הספה כדי שהוא יעלה, הספה לא הופכת להיות בסיס, וכשאתה מקרב את הספה זה נקרא טלטול מן הצד, אבל זה לצורך דבר אסור, זה לא לצורך דבר היתר. אז אם אתה מקרב את הספה על הגזע כדי שהטוקי יעלה ויהיה לך מקום לשבת בספה, אז זה טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר זה מותר. אבל אם אתה מקרב בשביל שהטוקי יכול לחזור למקום שלו, לא כתה צריך את הספה, זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר אסור ואסור.
הבנתי.
אבל עם הרגל, עם הרגל בכל אופן מותר, כי טלטול בגופו מותר אפילו לצורך דבר אסור. עם הרגל, עם הראש.
תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב
מצוין.
יש חבר שמתעסק בתיקון אופניים. הוא של חנות תיקון אופניים, הוא מתקן גם בתוך החנות, וגם הוא מתקן גם במדרכה. יש גם שם מכשירים. וכל הזמן הוא אומר לי, נכנס יוצא, תיקון הוא מתקן, שמביא חלק מהחנות, מתקן בחוץ וההפך. והוא כל רבע שעה שותה מים. הוא שואל את האם יש דין שווה מקום. הוא צריך לברך שוב כל פעם.
החצר הזאת שהוא מתקן אותה, זה חצר שלו או שזה רחוב?
מדרכה. זה ברחוב, שחנות,
המדרכה. זה לא החנות, המדרכה לא, זה לא הרשות שלו, זה הרשות הציבורית, כן? לא,
יש העירייה.
יש העירייה, כן. אז בעיקרון, אם כשהוא יוצא החוצה, הוא כבר לא רואה את המקום שלו של תוך החנות, נגיד שהוא יצא החוצה באופן שהוא כבר לא רואה את הפנים של החנות, כי השמשות כהות והוא לא מול הפתח, זה נחשב שינוי מקום, צריך לברך עוד פעם. אבל אם כשהוא נמצא בחוץ, יש לו כל הזמן קשר עין לתוך החנות, או כי השמשות בהירות, או כי הוא מול חלל הפתח של החנות, אז אמנם זה מחלוקת, אמנם זה מחלוקת, אבל בדיעבד לא חוזר ומברך. זה נקרא רואה את מקומו. דעתו לא מועיל, דעתו לא מועיל מבית לחוץ, אבל רואה את מקומו, זה מחלוקת, ובדיעבד נוקטים ספק ברכות להקל, כפי שמעריך בזה המשנה ברורה בקוף ע"ח סעיף קטן י"ב, גם בהליכות ברכות קוף ע"ח הרחנו בזה, וזה מסקנת ההלכה.
זאת אומרת, עוד שהוא רואה את מקומו גם מהחנות החוצה, מהחוצה לחנות, אז בגלל זה הוא לא צריך לפרס.
יפה, בדיעבד, כן, אבל... כן,
כן, זה מה שפנחה למעשה צריך להגיד לו. שברך פעם אחת, וזהו.
יפה מאוד. תודה רבה לך. בתנאי שהוא רואה את מקומו. אם הוא תרחק טיפה על הצדדים, שהוא כבר לא רואה את מקומו, צריך לברך עוד פעם.
זה שחשוב להגיד גם שאין שביל שער רבים בין המדרכה לחנות.
כן, אתה אומר שאין שביל, אתה אומר שזה צמוד לחנות. אם צמוד לחנות, אז אין...
אני קראתי בסדר שער רב.
כן, אם יש שביל, אם אנשים עוברים ושווים בין החנות לבין התיקון, אז ודאי שצריך לחזור בר, כן.
זה לא מועיל. אני מודה לך מאוד הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום הרב, טוב, רציתי לשאול, אדם שרוצה להינצל מאיסור ביטול כלי מהכנו, המשתמרה כותב ברסת המחי, אם אני אתם בסיס קטן וו, שאפשר לטפטף את השמן, הייצור, לתוך כלי יתר, אם יש שם עוד דבר יתר, ובלבד ש... כמו שכתוב בסימן שיניוד, בסימן שיניוד שם בסוף, המרן כותב שתי תנאים, גם שהיתר יהיה תחתום מהייצור, וגם שאי אפשר לנער את היתר. צריך להקפיד גם על שני, גם על תנאי השני בביטול כלי מהכנו?
בוודאי. וזה מפורש בבית יוסף שם בסוף סימן רס"ה בסעיף ג' סליחה ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
לגבי הרב ראש השנה ביום טוב השני, האם אני יכול לשפות ענבים ירוקים או שחורים ולברך עליהם גשם ושחיינו?
איסור סחיטה לא הותר ביום טוב. כמובן בשולחן אור בסימן תו צדיקי סעיף ב'. ולכן גם אם אתה שוחט כדי לאכול לאלתר, זה אסור, ולא רק ענבים שזה דאורייתא, אלא גם תפוזים או שקוליות שזה לרבנן, לפי חלק מהפוסקים. תחינה התירו ביום טוב, בכלי ביתי, בדבר שמפיק טעם, סחיטה לא התירו אפילו לא ביד, אפילו לא כלו ביתי, אפילו לא מפיק טעם. כך דעת רוב הפוסקים, יש באמת פוסקים שמקילים, ואומרים שאם זה מפיק טעם, כמו סחיטת ענבים, ואני עושה את זה ביד או בכלי ביתי מותר, אבל להלכה אנחנו פוסקים, כאחרת הבן איש חי, והמשנה ברורה שם בתו צדיקי, והחזון עובדיה, שלא מקילים בסחיטה בימינו, אפילו בימינו.
אם נסדר על לפני החיים, איזה בעיה?
מצוין, לפני יום טוב אתה מתכוון לפני שבת, בערב ראש שנה. שנייה. אנחנו מדברים, דיברנו עכשיו על סחיטה, ואתה עכשיו רוצה לסחוט את הענבים לפני ראש השנה, ולברך עליהם שהחיינו, לא על הענבים, אלא על הסחיטה שלהם, זה מה שאתה שואל?
כן, זה
השאלה שיש, הרב. לא, סליחה, אני חשבתי שאתה מתכוון לשאול, האם אפשר לסחוט ענבים מדין סוחט בראש השנה, זה מה שחשבתי שמתכוון לשאול.
לא.
אוקיי. אז אתה עכשיו מתכוון לשאול משהו אחר לגמרי, אתה מתכוון לשאול, האם אפשר לברך שהחיינו על ענבים סחוטים? כן?
יפה, שחלתי לפני היום טוב. יום חמישי, היום קרה, והפרי ירד למטה, והמיץ למטה, אפילו לברך שהחיינו והגפן, יום שני.
אז בעצם, בכזה מצב, אם אנחנו מדברים על ענבים חדשים, כן? אם אנחנו מדברים על ענבים חדשים, אז תירו שנמכר בחנויות, אי אפשר לברך עליו, גם אם הוא חדש. למה? בגלל שלא ניכר טעם בין חדש לישן. תירו שביתי, כמו שאתה מדבר בציור שלך, מכיוון שיש לו טעם שונה לגמרי מהתירו שנמכר, הוא יותר סמיך, הוא יותר מתוק, הוא יותר סמיך ופחות מתוק, כן? אז בכזה מצב אתה יכול לברך עליו שהחיינו. אבל זה הכל בדנאי שעוד לא ביחד השחיינו על הענבים. אם בירכת שחיינו על הענבים, כשאתה שותה את התירו, שאתה לא יכול לבאר שחיינו. הכל נחשב שמחה אחת, כבר נתת הודעה על השם על ההתחדשות. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשכפי סיפי. אומנם שיש פוסקים שחולקים, אומנם יש פוסקים שחולקים על הדבר הזה, אבל הלכה כך אנחנו נוקטים, שאם אדם בירך על הענבים, לא יוכל לברך שחיינו על התירוש. אם עוד לא בירכת שחיינו על הענבים, אז אתה יכול לברך שחיינו על התירוש, ביתי ולא של חנות. הערכנו בזה בהליכות ברכות, סימן רשכפי. סעיף חף זין.
תודה רבה,
וחג
שמח,
לשנה טובה. גם לך, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
הרב התייחס לספר לגבי, בהליכות מועד שם, לגבי ראש השנה, לגבי רחיצה ביום טוב, במים חמים שהוא חמור. מערב שבת. הרב דיבר שם שתי מערכות של חימום מים בבניינים שיש שם חימום ובתי חולים וכאלה, שיש שם מים קבוע ל-24 שעות, כל הזמן יש שם מים חימום. הרב דיבר על שתי מערכות חימום, הרב כתב ששם לא ישתמש בהם ביום טוב, וכל אחד לסיבתו.
שבגלל שהפתיחה והסגירה מדליקה ומחבה כל מיני דברים, כן.
נכון. טוב, אחר כך, יש מערכת שלישית של מים, אולי לא בארץ, בחוץ לארץ יותר. שזה בנוי בצורה כזו, שיש שם דוד של מים, ויש שם אש דלוקה כל הזמן, שהדוד הזה תמיד חם, וזה עובד עם תמוסטט. כשנפתח את המים החמים, נכנס מים קרים לדוד, וכשהוא מרגיש שזה מתקרר, אז הוא מדליק את האש.
כמו בוילר.
וכן, כמו בוילר, בבוילר אבל כל הזמן דולק, שם זה התמוסטט מדליק ומחבא אותו, כלומר הוא מדליק את האש ומחבא את האש.
גם בוילר, גם בוילר שהוא דלק כל הזמן, הוא לא דלק כל הזמן, אחר כך הדוד היה מתפוצץ. מהחום. גם בוילר יש לו תרמוסטט. כיוונת את הבוילר ל-70 מעלות, אז ברגע שהוא גיל ל-70 מעלות, התרמוסטט מנתק את הבוילר, כן?
אוקיי, השאלה אם בכזה דבר מותר לשמש ביום טוב.
אז בעצם מה שיש לך בחוץ לארץ, שאתה דוען, זה כמו בוילר דלוק, רק שם אתה לא מדבר על גוף חשמלי, אתה מדבר על אש, נכון?
כן, שם זה גז, גם בין שם
הדלקה של גז. גז, ובעצם הפתיחה והסגרה לא מדליקה מוחמת הגז, רק היא יכולה... מה? היא יכולה לזרז את ההדלקה. כן. מה?
זה כמו גרמה כזה, לא?
כן, יכול להזרז את ההדלקה, זה מותר.
אז גם הכיבור וגם ההדלקה. עכשיו, לגבי המערכת השנייה שרב דיבר, שזה יש נר תמיד כמו כאן הזה, וזה מדליק, זה מתחיל לגדול.
יש הדלקה קבועה, וכשאתה פותח את המים החמים, אז הדלקה הקבועה מדליקה עוד הדלקות, כן? האש הקטנה מדליקה הרבה להבות, וכשאתה סוגר כל הלהבות מתקבות, נשארת רק אש אחת, וזה אסור ביום טוב.
אז הרב דיבר, בגלל שאני מחבא שם, זה באמת הבעיה בכיבור. למה לא נקרא איזה פסיק רשת זה לא ניחלה? אפשר להגיד את זה ככה?
זה ניחלה. קודם כל זה לא פסיק רשת. קודם כל זה לא ודאי שזה פסיק רשת, כי זה מתוכנן. וגם אם נגיד זה פסיק רשת, זה ניחלה. מה היית רוצה שזה יהיה דלוק כל הזמן? ודאי שלא.
לא, לא, אז כמה לחבות את האש, אני מקווה לך את כוח המים, אני מקווה.
אבל זה נוח לך בכיבוי אש או לא נוח לך? אם היום אחד שמה, יש שתי אפשרויות. או שיש תישאר דלוקה או שתתקבל, מה הייתה מעדיף? ביום חול, לא ביום טוב.
לא אכפת לי שיערו מים חמים, אוקיי.
ביום חול, מה הייתה מעדיף? שהאש תישאר דלוקה או לא? ודאי שלא, כי אין לך שום עניין. אז זה נקרא, פסיק רשת דניח עלינו.
אז
זה נקרא. פשוט.
כשהרב כותב שאם חיוונתי דוד בוילר מערב שבת, אז כלומר, שמעת אותו בשעון שבת, את הבוילר שיהיה ביום טוב, הכוונת, אני יכול להתקלח, הרב כזה שאפשר להתקלח במה כאלה. השאלה שלי, האם אפילו כשהבוילר דולק
גם כשהבוילר דולק, גם כשהבוילר דולק, כי כל מה שאני עושה
ביום טוב עצמו,
גם כשהבוילר דולק ביום טוב עצמו, מותר להתקלח. זה רק לדעת הסוברים שמים שיוחמו ביום טוב מותר להתקלח בהם. יש הרי מחלוקת, הבנו שם. האם מים שיוחמו ביום טוב מותר להתקלח בהם, אסור להתקלח בהם. יש פוסקים שסוברים שרק מים שיוחמו מערב יום טוב מותר להתקלח ביום טוב. ויש פוסקים שסוברים גם מים שיוחמו ביום טוב. אז גם בבוילר על ידי שעות שבת, וגם בציור ששאלת בחוץ לארץ, זה רק לדעת הסוברים שמותר להתקלח ביום טוב במים שיוחמו ביום טוב. אבל אם המים כבר חמים לפני יום טוב, והבוילר רק משמר את החום שלהם, אז זה נקרא מים שיוחמו מערב יום טוב, אז גם לדעת האוסרים יהיה מותר פה.
כן, אבל אתה עושה את הסברה, כיוון שהוא לא מדליק בידיים, אז אני חושב כאילו כזה מערב יום טוב. אתה עושה כתב למה זה מותר עם שעון שבת.
לא הבנתי את השאלה שוב?
לא, לא, אני אומר, רק מה שאני כתב שם זה דבר, למה מותר להשתמש בזה כשזה יוכן שעון שבת, כיוון שלא יודעי כזה בידיים, אבל כי יודעי כזה מערב יום טוב.
לדעת המתירים, ולדעת העוסרים צריך שזה יהיה חם ערב יום טוב, וביום טוב זה רק שומר על החום שלו, כן.
טוב, אז כולם יצאות הרב.
ברוך תהיה.
תודה רבה,
קודם. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב כותב בהליכות ברכות בסוגיית פת הבא בכיסנין, שזה לא רק מזמנות, צריך גם את הסיבה וגם את הסימן. אז אם זה נכון שלפי זה אני לארוחת ערב אוכל בורקס ואני...
אני לא, עוד פעם, שמעו אותך מקוטע, שוב פעם, מה ההתחלה? עוד פעם, אתה נשמע, אתה תתמקם במקום אחד, כי שומעים אותך פתאום מקוטע, שוב פעם.
בסוגיית פתווה בכיסנים, אז הרב כותב
שצריך
גם את הסיבה וגם את הסימן,
שיש לברך לזנות. כי אם לא זה מחלוקת, כן.
אז אם אני עכשיו אוכל בורקס...
סיבה, הכוונה שיש בזה או נילוש או ממולו נקסס, וסימן שאוכל זה לקינוח ונתנו, כן?
אז אם אני עכשיו אוכל נגיד בורקס לאוכלת ערב,
לא, ודאי שלא, כיוון שבנועק שבעולם בורקס לא אוכלים בתור סביעה, זה לא שנמדד לפי כל אדם ואדם למה הוא אוכל. סתם אדם שאוכל בורקס או רוגלך, הוא לא אוכל את זה בתור סעודה. הוא אוכל את זה בתור כינוח או בין הסעודות. זה שאתה החלטת לאכול את זה בתור סעודה, זה לא הופך את זה להמוציא.
בישיבה שלי, אז נגיד יש בורקס ארוחת ערב, בכל הישיבה ככה אוכלים, אז עדיין אני חושב...
זה לא משנה, זה לא קשור, אין קשר. אין קשר. הרעיון הוא שכשאדם רוצה לקבוע סעודה מכובדת, רצינית, לא קובע על בורקס. אוכלים ארוחת ערב בורקס, כי מספיק, אכלו בבוקר, אכלו בצהריים, מספיק בורקס בערב. אבל לא שזה הופך להיות את זה המוציא מלחים לארץ, כי בעולם לא קובעים סעודה על בורקס.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
לשאול, יש לי חומץ תפוחים שהרבנות הראשית נמצא באוסטריה, כתוב שזה טבעי, זה רק מתפוחים מוצפים. זה בסדר לשתות את זה?
שוב פעם, בכל רם, שוב פעם.
רציתי לשאול, יש לי חומץ תפוחים בבית שהוא הרבנות הראשית.
חומץ תפוחים לשתייה, לשתייה.
כן.
כן.
עכשיו, כתוב שזה טבעי, רק מתפוחים, תפוחים כאילו שעבור התפסה, להיות חמץ, מיותר באוסטריה, הרבנות הראשית, זה בסדר לשתות את זה?
תראה, באופן כללי צריך לדעת שרבנות, הרבנות הראשית, זה הכשר שהוא לא, הוא לא, הוא לא בגדר של מהדרין. להגיד לך ספציפית על המוצר הזה, אני לא יודע. זה צריך לשאול את המומחה כשרות. באופן כללי צריך לדעת שמי שמהדר בכשרות, אז מחפש בדצים. ספציפית על המוצר הזה, אני לא יודע לענות לך.
הבנתי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל יש הכוח לרב על הדוחים, אנחנו מדנגים כל פעם מחדש.
תודה.
רציתי לשאול את הרב, אנחנו חוזרים מהתפילה בשבת, ואשתי לא תמיד היא מספיקה להתארגן, אז אנחנו רוצים לעשות קידוש. עכשיו, השאלה היא כזאת. רוב הפעמים אנחנו עושים קידוש בבית כנסת, ואנחנו מגיעים לבית, מעיינים בספר, לומדים, אחרי שעה עושים סעודה. השאלה היא, אם אנחנו עושים קידוש בבית כנסת, האם צריך, ואשתי כבר עשתה קידוש לדוגמה, האם אנחנו צריכים לעשות שוב פעם קידוש?
בעצם אתה שואל, כולם עשו קידוש בבית, זה בבית הכנסת, זה בבית, כולם עשו קידוש, כולם אכלו מזונות, כולם בכל המחיה. השאלה אם צריך לעשות קידוש שוב פעם, זו השאלה, נכון?
כן, ומה הדין, אם לא עשינו קידוש, ואנחנו רוצים לבוא, בגלל שהסעודה היא עוד שעה, אנחנו רוצים לעשות קידוש לליטום קצת עוגות בינתיים עד הסעודה, האם אנחנו צריכים לעשות פעמיים קידוש, או מספיק הקידוש שאנחנו עושים מיד אחרי שאנחנו חוזרים לבית?
אז בעצם זו אותה שאלה, אדם שקידש ואכל עוגות, ולאחר זמן עושה סעודה, לא משנה אם הקידוש היה מתקס לו בבית, האם צריך לחזור לקדש שוב פעם לפני הסעודה או לא? זו השאלה, נכון?
כן.
תשובה, מעיקר הדין לא צריך לחזור לקדש שוב פעם, כפי שפסק על שולחנו ברשע אין ג' סעיף A, שברגע שאדם אוכל כזית מזונות, זה נחשב קידוש במקום סעודה. אבל יש חומרה לחזור ולקדש שוב פעם משתי סיבות. סיבה אחת, לחוש לדעת הגרא שמביא אותו ביור הלכה שבמקום במעשה רב, שקידוש במקום סעודה זה רק לחם ולא עוגות, אז ממילא עוד לא, כביכול עוד לא עשינו קידוש, כי לא אכלנו לחם. וגם האגרות משה כותב שיש איזה עניין מסוים של להסמיך קידוש לסעודה. זאת אומרת שלפני הסעודה העיקרית של שבת יהיה קידוש. אז שתי הסברות שהזכרנו זה סברות שלא פוסקים אותם להלכה, סברות מחמירות, אבל בהחלט שמשום שתי הסברות הללו יש עניין לחזור ולעשות שוב פעם את הקידוש, אבל לא חובה.
אז אם לא עשינו קידוש בבית כנסת, אז אנחנו עושים קידוש, אז אפשר חצי שעה, שעה לפני שנקים ידיים לעשות שוב פעם קידוש, וזה רצוי.
עשית קידוש בבית, אכלת עוגות, בירכת על המחיה, כן. סיימת את העניין, ועכשיו אתה רוצה לשבת לסעודה, אז אנחנו נתחיל לקדש שוב פעם.
ולגבי ראש השנה בנושא של קידוש, אני מתעלם במניין שמסיימים מאוחר, ועושים קידוש, עושים קידוש לפני מוסף. אז
זה לא דבר טוב, כי יש מחלוקת בפוסקים מתי חל חובת קידוש. יש אומרים בין שחרית למוסף, יש אומרים רק אחרי מוסף. אז לכן נתחיל לא לעשות קידוש בין שחרית למוסף, רק אחרי מוסף. אבל מי שעשה בין שחרית למוסף יחזור אחרי מוסף לעשות עוד פעם קידוש. פה זה כבר לא חומרה, זה דבר שמעיקר הדין, כי לדעת חלק מהפוסקים הקידוש בין שחרית למוסף לא תפס, כי חובת קידוש חל רק אחרי מוסף. יעוין ברש פי וו סיף ג'.
הרב, אז עדיף שכולם עושים, אני לא לעשות, זה קצת שאלה ארוכה, עדיף לא לעשות, לחכות ליד אחרי מוסף?
אם זה דבר שאתה יכול לא לעשות, עדיף שלא. אם קשה לך, אז תעשה גם בין שחרית למוסף וגם אחרי מוסף.
הבנתי. ואם עשיתי לפני מוסף, זה תופס לגבי הנושא של לאכול אחרי חצות או לפני חצות, או שזה גם בעייתי?
אם קידשת בין שחרית למוסף ואכלת, וזה היה לפני חצות כמובן, זה בסדר, אז הרווחת, אתה לפני חצות. לפני חצות הרווחת, לא את הסעודה, כי אתה לא עושה את הסעודה. אבל הרווחת שאכלת עכשיו מזונות, ואחרי חצות אוכל את הסעודה של הפת, אדם שאוכל מזונות לפני חצות, ואחרי חצות עושה את הסעודה עם הפת, אז ממה נפשי אנחנו יוצאים לחובה? כי אם נגיד שאחרי חצות לא יוצאים לחובה, אז יכול להיות שעשה לפני חצות, כדעת הסוברים שאפשר לצאת לפת בכסנין, כפי שמביא כפחים בסוף סימן רשאין ד', ואם נאמר שלא יצא, אז הוא יצא לדעת הסוברים שסעודה אחרי חצות יצא מן החובה.
הדבר אחד, ואם יש סיכוי שאני לא אספיק את החצות, אז אני שאני כן אעשה את הקידוש לפני...
תעשה קידוש בשחית למוסף, תאכל את המזונות, ואחרי מוסף תעשה עוד פעם לפני הסעודה, כן.
תזכו למצוות, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב, שאלה קצרה, בקשר לרכבת הקלה בגוש דן, מה דעת הרב
בעניין? שאלו אותי את זה בעבר. אם באמת העבודות התבצעו שם על פי ציווי יהודי בשבת, אז חייב להמתין בכדי שיעשו. ויש אומרים שאפילו לעולם אסור להשתמש ברכבת הזאת, כיוון שזה בפרסיה. דבר שנעשה בפרסיה על ידי ציווי יהודי על גוי בשבת, יש מחלוקת הפוסקים בשיר חפי סעיף י' האם מותר להשתמש בזה אחרי בכדי שיעשו? בכדי שיעשו חייב להמתין. נגיד 3 חודשים. מה זה בכדי שיעשו? בכדי שיעשו זה אומר כמה שבתות הם עבדו. נגיד עבדו 50 שבתות, אז צריך להמתין 50 ימי חול. החשבון שעשו שם זה 3 חודשים. ואם, אז אם נאמר שאמרו להם לעבוד בשבת, אז בכדי שיעשו חייב להמתין, שזה המצב של 3 חודשים. אחרי בכדי שיעשו זה מחלוקת אם מותר ליהנות או לא. אז המשנה פורה פוסק שם, וגם בשיר חפי סעיף י' וגם ברש ממד' סעיף ג', שבעת הצורך אפשר להקל. ואם לא אמרו להם לעבוד בשבת, זאת אומרת, לא היה שום הסכם שעבדו בשבת, והיה באמת אפשרות לחברה של הגויים שעובדים לא לעבוד בשבת, והם רק החליטו על דעת עצמם לעבוד בשבת, אז זה לא נקרא שכיר יום, זה נקרא קבלנות. בזה פוסק השולחן ערוך ברש ממד' סעיף ג', נכון להחמיר שלא ייכנסו בו לעולם, כיוון שזה פרסיה, אף פי שסתם קבלנות מותר, וכיוון שזה פרסיה, ולא רק פרסיה, זה גם קרקע, נכון להחמיר שלא ייכנסו בו לעולם. זאת אומרת שמעיקר הדין מותר, ונכון להחמיר שלא. הווה אומר שגם אלו שזקוקים לנסוע ברכבת הקלה, גם מה שיש מבני ברק בגוש דן וגם מירושלים לתל אביב, כיוון שנעשו שם עבודות בשבת, נגיד שיעבור זמן שבכדי שיעשו, למשל הרכבת בירושלים לתל אביב עבר בכדי שיעשו, גם הרכבת של גוש דן עוד מעט יעבר בכדי שיעשו, זה כל כולה שלושה חודשים, עבר כבר חודש, כן? אבל גם לאחר מכן לא לקחת את הילדים לטיול ברכבת או לדברים שהם לא הכרחים. דברים שהם הכרחים כן, דברים שהם לא הכרחים לא, כי זה פסק הלכה בשולחן ערוך שנכון להחמיר שלא ייכנסו בו לעולם. נכון שיש פוסקים שמקילים בדבר הזה, כמו שהמשנה ברורה שם כותב בסעיף קטן כף, שהאחרונים כתבו שבדיעבד יש לסמוך בקבלנות וכו', אבל עדיין לדעת השולחן ערוך נכון להחמיר שלא ייכנסו בו. זה לאחרי שיעבור בכדי שיעשו, אבל כל זמן שלא עבר בכדי שיעשו, אם הנתונים הם שאמרו להם לעבוד בשבת, אז מעיקר הדין חייב להמדין בכדי שיעשו. ולאחר מכן, זה לא רק נכון להחמיר, אלא זה הרבה יותר נכון להחמיר גם לדעת המשנה ברורה, כי זה שכיר יום. עכשיו, האם אמרו להם לעבוד בשבת או לא? אני לא יודע, אין לי את הנתונים. ההיגיון אומר שגם אם לא חתמו איתם חוזה, ההיגיון אומר שבגלל שרוצים לזרז, אז כן אמרו להם לעבוד בשבת, אני לא יודע את הנתונים.
אם זה רק היה מדעתם, שעשו בשבת, הם לא אמרו להם מפורש, אבל זה
היה
מדעתם.
אם ההסכם היה לעבוד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, בלי שבת, והגויים עבדו מדעתם, כן? אז בכזה מצב, כפי שאמרנו, מעיקר הדין לא צריך להמדין בכדי שיעשו, אבל נכון להחמיר.
אני מתכוון על דעתם של מי שאמר להם לעשות את זה.
זה נקרא שכיר יום.
פורש, אבל זה הדוח להם בזה.
זה נקרא שכיר יום. אם היה פה איזה דיבור צדדי או רמיזות וזה שתעבדו בשבת, מה שמסתבר מאוד שזה מה שהיה שם, אז זה נקרא כמו שכיר יום. זה נקרא כמו שכיר יום. זה אסור. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי שרבית הדלקה אלקטרוני, האם יש בזה בעיה להדליק נרות שבת או נרות חנוכה?
שרבית הדלקה אלקטרוני בעיקרון זה אש לכל דבר ועניין. הבעיה היא בנרות שבת, שאם אישה מדליקה נרות שבת ומקבלת שבת בהדלקה, אותו שרבית הדלקה ברגע שהיא עוזבת, אז הוא מתקבה. זאת אומרת שמה שקורה מצב שהיא בעצם אחרי הדלקת נרות שכבר קיבלה שבת, היא מחללת שבת. אלא אם כן זה שרבית הדלקה כזה שהוא מתקבה גם בלי שיתחבא אותו. אחרי עשר
שניות הוא נכבה.
שמה?
אחרי עשר שניות הוא נכבה לבד.
כן. אחרי עשר שניות הוא נכבה לבד גם אם היא לוחצת וגם אם היא לא לוחצת?
כן. כן.
אז מצוין. אז אם הוא נכבה לבד, אם הוא קווה לבד, אז בכזה מצב, היא מדליקה את הנרות השבת, היא קיבלה שבת בסוף ההדלקה של הנרות, וזה מתקבל לבד, זה מותר.
אבל היא לא מקבלת בברכה שאחרי ההדלקה?
תלוי. לבנות ספרד, זה תלוי בין בנות ספרד לבנות האשכנז. לבנות ספרד מדליקות, מברכות ואחר כך מדליקות, ובסוף ההדלקה קיבלה, וממילא היא לא עשתה חילול שבת. לבנות אשכנז, שיש גם בנות ספרד שככה נוהגות, ברס המחכים על סעיפי שמברכות, שמדליקות ואחר כך מברכות, אז זה אותו דבר, היא הדליקה והיא עוד לא קיבלה שבת כי היא עוד לא ברכה והיא עזבה את זה מידה, זאת אומרת היא כבר זה מתקבל לבד ואחר כך מברכת ומקבלת שבת, אז משתי הצדדים זה בסדר. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.